הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום שלישי, כ"ד באלול תשע"ה, מסכת נזיר, דף י"ז. אתם מאזינים לרדיו קול חי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם בסייעת הדשמיה הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. אנחנו ממשיכים באילו הימים, ימי הרחמים והסליחות, בהקדמה לשיעורנו, למנות את המצוות מתוך קיצור ספר חרידים, המונה את המצוות לפי איברי הגוף, ואנחנו בפרק השני, מצוות לא תעשה התלויות בלב. מצווה ט"ז, שלא יערר הרהורים רעים, שעל ידי זה יבוא לידי טומאה בלילה, שנאמר בספר דברים, פרק כ"ג פסוק י', ונשמרת מכל דבר רע, ובכל מקום שנאמר ישמר ולא תעשה. י"ז, שלא יתייאש האדם מן הרחמים והתפילה, אפילו יראה אדם צרה קרובה אלא יקווה ישועת השם. שנאמר בספר דברים פרק ז, פסוקים י"ז וי"ח, כי תאמר בלבבך רבים הגויים וכולי, לא תירא מהם. מצווה חי, שלא נכיר פנים למי שבא לפניך למשפט מפני מורה שישנא אותך או שירא עליך. שנאמר בספר דברים פרק א, פסוק י"ז, לא תגור מפני איש. ובכלל זה שלא נכיר ונראה משום דבר ולמנוע מן המצווה, מחמת יראת איש. י"ט, שלא לחון שבעה עממין, שנאמר בספר דברים פרק ז, פסוק ב, ולא תחונם. וקיבלו חכמינו, שרוצה לומר, לא יהיה להם חן בעיניך. חף, שלא לאהוב את המסית בין יהודי או אינו יהודי, המסית אותו לעבור על רצון הבורא, שנאמר גבי מסית, ספר דברים פרק י' ג' פסוק ט', לא תובה לו, וקיבלו חכמינו זיכרונם לברכה, שרצונו לומר, לא תאהבהו. חף א', שלא לרחם ולחמול על המחטיאים והמכשילים בני אדם, שנאמר גבי מסית בספר דברים פרק י' ג' פסוק ט', ולא תחוס עינך עליו, ולא תחמול, ואמרו חזל, כל הנעשה רחמן על האכזרים, סוף נעשה אכזר על הרחמנים. חף ב', שלא לחון בזמן הסנהדרין על מי שמתחייב להלקותו או לעונשו, שלא יאמר, שמא בשגגה בא לידו, ועל זה נאמר בספר דברים פרק כ"ה פסוק י"ב, וקצות את כפה, לא תחוס עיניך. חף ג', שלא נימנע מלהלוות לעני, מהירתו שמא לא יחזיר לו, שנאמר בספר דברים פרק ט"ו פסוק ט', ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, למור, קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, וראה עיניך באחיך האביון. רוצה לומר, דבישלמה להשאיר לו ימנע מלהלוות, אף על פי שקרבה שנת שמיטה, דמסתם יחזיר לו. ואף על פי שיאמר לו, משמת אני, יאמר לו אף על פי כן, כדי איתה בגמרה. אבל האביון כשיאמר לו, משמת אני, מסתמה ילך לדרכו. עד כאן הפרק השני מתוך קיצור ספר חרידים, פרק העוסק במצוות לא תעשה, התלויות בלב. וכעת, בשמחה ובטוב ליבב, אנחנו פונים אל בית המדרש. יהי רצון מפניך, אדוני אליי, ולא יעב אותי שלא ירא דבר תקלה לילדי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה, מפיו דעת ותבונה, גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי יום הוא פרק השינון הסיכום והחזרה על הדף אשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף ט"ז ממסכת נזיר. נסכם, נשנן ונתמצת את הדף אשר למדנו, ומיד לאחר מכן נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אנחנו מתחילים את התמצות של דף ט"ז מתחילתו של הפרק השלישי, פרק ששמו מי שאמר. אמרה המשנה פותחת את הפרק, האומר הרייני נזיר, הרי זה מגלח תגלחת הערה ביום 31. לרב מתנה, כיוון שסתם נזירות מדאורייתא היא 30 יום, ולבר פדה סתם נזירות היא חפתת ימים, אלא שגזרו חכמים, ואומר נזיר סתם שיגלח ביום 31, אתו בגלל איכן שאמר 30 יום שלימים, שאז מדאורייתא מגלח רק ביום ה-31. ואם גילח ביום 30 יצא ידי חובה, ואם אמר הרייני נזיר 30 יום, הוסיף את המילים 30 יום, וגילח ביום ה-30 לא יצא. שכיוון שפירש 30 יום, הוא התכוון לימים שלימים. דין נוסף אמרה המשנה, מי שנזר שתי נזירויות, מגלח את הראשונה ביום 31 ואת השנייה ביום 61. ואם גילח את הראשונה ביום 30, מגלח את השנייה ביום 60. ואם גילח ביום 59 יצא, שיום 30 עולה לו מן המניין. לרב מתנה, היינו שעולה למניין הראשון גם, שצריך 30 יום וגם למניין השני, ולבר פדה עולה לו מן המניין לנזירות שנייה, ונזירות ראשונה נשלמה כבר ביום חפתת. זאת כדי שגם תגלחת האחרונה תהיה ביום ה-30. נמצאו 30 יום של נזירות שנייה קלים ביום 59, וכך העיד רבי פפייס. דין שלישי אמרה המשנה, מי שאמר הרי נזיר ונטמע ביום 30 סותר הכל, שהרי נטמע בתוך ימי נזירותו. לרב מתנה, כיוון שסתם נזירות היא 30 יום ומביא קורבן תומה וחוזר ומונה 30 יום נזירות טהרה, ולבר פדה שסובר שסתם נזירות היא חפתת ימים, סותר הכל מדי רבנן, כי הם גזרו עתו מקום שאמר הריני נזיר 30 יום. ואלה רבי אליעזר אינו סותר אלא 7 ימים. ואם אמר הריני נזיר 30 יום ונטמע ביום 30, סותר את הכל לכולי אלמה. וגם לרב מתנה שסובר בקצת היום ככולו, לא אומרים שכבר קלה הנזירות, כיוון שסתם נזירות 30 יום והוא חזר ופרש 30 יום, נחשב כמו שאמר 30 יום שלימים. ולבר פדה באופן זה נחשב נזיר ל-30 יום, כיוון שפירש. ואף של רבי אליעזר אם נטמע ביום אחרון אינו סותר הכל, כיוון שצריך לסתור ימים אחרונים, מכל מקום מודה שסותר 30 יום, כיוון שהוא דורש, זאת תורת הנזיר ביום מלות, שאם נטמע ביום מלות, תן לו תורת נזיר. אותו דבר כאן, שאמר הריני נזיר 30 יום ונטמע ביום 30 שהוא יום מלות, הרי הוא סותר 30 ונמצא שסתר הכל. אבל ברישה שאמר הריני נזיר ונטמע ביום 30, סובר רבי אליעזר שסותר 7 ולא אבי יום מלות. ולבר פדה, כיוון שסתם נזירות חפתת ימים, ולרב מתנה כיוון שמקצת היום ככולו, ואבי כאילו נגמר יום 30 ולא אבי יום מלות. דין רביעי במשנה שפתחה את הפרק השלישי, האומר הריני נזיר 100 יום ונטמע ביום 100 לתנא קמא סותר את הכל. כי לרבנן לא אומרים מקצת היום ככולו, בנטמע ולא הביא קורבנות. ולרבי אליעזר אינו סותר, אלא 30, כי כאמור הוא לומד זאת מהפסוק, זאת תורת הנזיר ביום מלות. שאם נטמע ביום מלות, תן לו תורת נזיר, דהיינו, 30 ימים. ולולא הכתוב היה סותר הכל, לבר פדה משום שאין אומרים מקצת היום ככולו, ולרב מתנה, משום שמדובר שאמר 30 יום, אז אני חושב שהוא אמר 30 יום שלימים. ואם נטמע ביום 101, לתנא קמא סותר 30 יום, מדי רבנן, כיוון שהוא יום תגלחת והבאת קורבנות, וגזרו עתו איכן שאמר, הרי ננזיר ונטמע ביום 30, שיום תגלחתו של הרב מתנה, כיוון שמקצת היום ככולו, סותר מדאורייתא, ולבר פדה שביום חפתת נשלם הנזירות, סותר מדי רבנן, בגלל הגזירה, איכן שאמר, הרי ננזיר 30. וגזרו ביום 100 שיום תגלחת משום שאם לא נקיים את זה לא יתקיים גם הדין השני. והוא הדין בנטמע ביום 31 סותר הכל מדי רבנן מן הטעם הזה. אבל אם הוא נטמע ביום ה-102, אינו סותר 30 אלא ממתין 7 להתאר ויביא את קורבנותיו. ואלה רבי אליעזר אינו סותר אלא 7. כי סובר רבי אליעזר שאין גוזרים יום 101 עד יום 30, כיוון שביום 30 גופו אינו סותר לרבי אליעזר אלא רק 7 ימים. אמרה הגמרא לאחר המשנה הראשונה בפרק השלישי, שנינו במשנה שמי שאמר הריני נזיר ונטמע יום 30 לתנא קמא סותר הכל ולרבי אליעזר אינו סותר אלא 7. טעמו של רבי אליעזר, משום שהוא סובר שאם נטמע אחר שמלו ימי נזירות סותר 7. וכאן כבר קלו ימי נזירות, לבר פדה כיוון שאין נזירות אלא חפתת יום, ולרב מתנה כיוון שמקצת היום ככולו. אמנם, אם אמר הריני נזיר 30 יום ונטמע יום 30, סותר את הכל, גם לרבי אליעזר שסובר שסותר 7. שכיוון שאמר שלימים, הרי זה בתוך מלות. מה ששנינו במשנה שאם אמר הריני נזיר 100 יום ונטמע יום 100, סותר את הכל, ולרבי אליעזר אינו סותר על ה-30, מתפרש לבר פדה ולרב מתנה, כל אחד לפי שיטתו, כפי ששנינו לאל בדווה, וכפי שפירשנו פה, במשנה שפתחה את הפרק השלישי. לאחר מכן למדנו במשנה השנייה מן הפרק השלישי, מי שנזר והוא בבית הקברות, וכן אם נדר כשהוא תמה, אפילו היה שם 30 יום, אין עולים לו מן המניין לעניין שאינו מביא קורבן תומה. ולעניין שאינם עולים לו לנזירות זה פשוט, ולא הוצרה חתנה להשמיענו, שהרי אפילו מנע בתארה ונטמע, סותר את הכל, אז כל שכן, שאין עונים לו למניין. ואם יצא ונכנס, שיצא ואיזה, ושנה ונכנס באותו היום, עולים לו מן המניין, שאותו יום שנתאר בו, עולה לו שיהיה קרוי נזיר. וכשנטמע אחר כך, מביא קורבן לתומה. ואלה רבי אליעזר, אין מביא קורבן, אלא בנטמע מיום שני שהתחיל בתארה, שנאמר והימים הראשונים יפלו, עד שיסתור לכל הפחות, בית ימים. ונחלקו גם בנזיר טהור שנטמע ביום ראשון, של רבנן מביא קורבן תומה, ולרבי אליעזר אינו מביא קורבן תומה, אלא מונה זין ימי תומה, מזה, ושונה וטובל, ואחר כך מונה עוד חפתת ימים ליום הראשון שמנה, ומגלח ביום 30, שהוא יום 31, לנזירות שלו. אמרה הגמרא, מי שנזר והוא בבית הקברות, לרבי יוחנן חלה עליו נזירות, ולוקה על תומה אם יתרו בו לצאת ואינו יוצא, וכן לוקה על תגלחת ויין, וכשיתאר, אינו צריך לקבל עליו נזירות. ונזירות טהרה, תלויה ועומדת, וכשנתאר, חלה ממילא, ואינו צריך לקבל. לרש לקיש, חולק על רבי יוחנן, אין נזירות חלה עליו בודות תמי עד שיתאר ויקבל על עצמו נזירות חדשה. ודי בקבלה מועטת שיומר הריני כמו שנדרתי, ואם לא קיבל, עובר בבלטה אחר. לאחר מכן מתחיל רבי יוחנן להקשות על שיטתו של ריש לקיש, ואת זה בעזרת השם נלמד בשיעור הדף של היום. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול בדף ט"ז ממסכת נזיר. כעת נשיב על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. אנחנו שואלים את השאלות הללו, משיבים את התשובות עליהם, כדי שישמשו הדברים לחזרה נוספת ולעסקנו בתורה. למען לא ימוש ספר התורה הזה מפינו, מפי זרינו וזרע זרינו עד עולם. שאלה הראשונה על דף ט"ז הייתה נזיר שגילח ביום ה-30. מה דינו? התשובה, אם נזר סתם יצא בדיעבד, אבל אם פרש 30 יום, לא יצא כי הוא התכוון ל-30 יום שלמים. שאלה שנייה, נזיר שנטמע ביום ה-30, מה דינו? התשובה, לחכמים מסתר את כל ימי נזרו. ולרבי אליעזר, אם נזר בסתם סותר שבעה, אם פרש הנוזר ל-30, סתר הכל. שאלה שלישית, הנוזר ל-100 יום, ולא אמר שלימים ונטמע ביום ה-100, מה דינו? התשובה, כפי שאומרים התוספות, לחכמים סתר הכל, ולרבי אליעזר סותר שבעה. שאלה רביעית, הנוזר בבית הקברות ויצא ונטהר וחזר ונכנס, האם מביא קורבן טומאה? התשובה, כן, ולרבי אליעזר רק אם נכנס למחרת יום טהרתו, אבל לא באותו יום. שאלה חמישית, הנוזר בבית הקברות, מה נפקא מינה אם נזירות חלה עליו מיד כרבי יוחנן או שתלויה ועומדת כריש לקיש? התשובה, שאם מתרו בו לצאת ואינו יוצא, לרבי יוחנן לוקה, וכן על תגלחת ושתיית יין, מה שאין כן לשיטת ריש לקיש. והשאלה האחרונה על דף ט"ז, הנוזר בבית הקברות, האם לריש לקיש חייב לחזור ולקבל עליו נזירות? התשובה, חייב משום בעלתי אחר. עד כאן מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, הלא הוא דף ט"ז ממסכת נזיר, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת בסייעת הדשמיא הגדולה לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב, כ"ד באלול, תשע"ה, ועיקר העניין הוא לימוד דפינו היומי, דף טוב, דף י"ז, טוב בגמטריה, ממסכת נזיר. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף ט"ז עמוד ב', מן המשנה המצויה, 7 שורות מתחילת דף ט"ז עמוד ב', משנה הפותחת במילים, מי שנזר והוא בבית הקברות. מן המשנה הזו, בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה שלנו עוסקת בדין מי שקיבל על עצמו נזירות כשהוא תמה, שבדברים מסוימים חלוקים דיניו ממי שקיבל נזירותו בתארה, ואחר כך נטמע. נקדים ונאמר, נזיר שנטמע למת בתוך ימי נזירותו, ראשית עליו להיטהר מטומאת המת. כמו כל טמאי מתים שנטהרים מטומאתם על ידי הזעת מי חטא, דהיינו מי איפר פרה אדומה, ביום השלישי וביום השביעי מזים עליהם, והם טובלים ביום השביעי לאחר ההזעה. בנוסף לכך, יש דין מיוחד בנזיר טמא שעליו לעשות עוד שתי פעולות כדי שיוכל למנות מחדש נזירות טהרה. א', תגלחת טומאה, דהיינו שצריך לגלח שיער ראשו ביום השביעי לטומאתו. ב', קורבנות טומאה, דהיינו שביום השמיני לטומאתו עליו להביא שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, וכבש בן שנה לאשם. לאחר מכן, הוא מתחיל למנות מחדש את ימי נזירותו, ואת הימים שמנה לנזירותו קודם הטומאה, אינו מחשיב אלא סותר אותם. כגון, אם קיבל על עצמו נזירות של 30 יום ולאחר 20 יום נטמע למת, אז לאחר שיתאר ויביא קורבנות טומאה ביום השמיני, יתחיל למנות מחדש 30 ימי נזירות. כל זה אמור דווקא כשנטמע למת בטומאות שבעה שהנזיר מגלח עליהם. וזה שנוי במשנה לקמן בדף ממתת עמוד ב'. אבל אם נטמע למת בטומאות שבעה שאין הנזיר מגלח עליהם, וזה נאמר במשנה לקמן בדף נ"ד עמוד א', אינו חייב בתגלחת וקורבנות טומאה, וכן אינו סותר את הימים הקודמים, אבל מכל מקום, אין ימי טומאתו עולים לו במניין ימי נזירותו, ולכן עליו רק להיטהר מטומאת המת על ידי הזעת מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי, לטבול ביום השביעי, ולאחר מכן ימשיך למנות את ימי נזירותו. מה היה המקרה? כגון אם נזר 30 יום, קיבל על עצמו נזירות למשך 30 יום, לאחר 20 יום נטמע בטומאה שאין הנזיר מגלח עליו, אז לאחר ההזעה והטבילה ימשיך למנות מהיום השביעי לטומאתו והלאה עוד 10 ימים להשלמת נזירותו. אבל אם נטמע בשאר הטומאות, ואף אם נטמע באמת בטומאת ערב, אינו סותר כלום, ואף ימי טומאתו עולים לו לימי נזירותו. וכך אומרת המשנה בדף ט"ז עמוד ב', מי שנזר משקיבל עליו נזירות, ובשעת קבלת הנזירות הוא נמצא בבית הקברות, והרי הוא תמה בתומת מת, כגון שנגע או העיל על אחד הקברים, או שהיה בבית הקברות והוא מקורה, אפילו היה שם, אפילו נשאר לאחר מכן בבית הקברות 30 יום, אין ימי תומתו עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן תומה. כלומר, אין ימים אלו נמנים לו כימי נזירות גמורים לעניין דין הבאת קורבן תומה, ולכן אחר שיתאר מתומתו אינו מביא קורבן תומה. משום שדין הבאת קורבן תומה נאמר רק בנזיר שהיה טהור ונטמא, אבל בנזיר שנזר בעודות המה ולא היו לו כלל ימי נזירות טהורים, לא נאמר בו דין קורבן תומה. זאת אומרת שדברי המשנה שאמרה אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן תומה, זה לא שני עניינים נפרדים, אלא זה עניין אחד. דהיינו שאין עולים לו מן המניין, עניין קורבן תומה. תוספות מבארים שמוכחים כך לפרש שזה לא שני עניינים, ואז נאמר שהמילים אין עולים לו מן המניין, זה בא לומר שאין הימים האלו שנמצא בבית הקברות נחשבים לו ממניין ימי נזירותו. אומרים תוספות כיוון שפשוט הדבר כן, שהרי אפילו נזיר טהור שנטמא, סותר את הימים הראשונים, אז כל שכן כשנזר בתומה שלא יעלו לו הימים הללו במניין ימי הנזירות. משיכה המשנה ואומרת, ואם יצא מבית הקברות ונתאר מתומת מת, דהיינו איזו עליו מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו וטבל ביום השביעי, ונמצא שעתה הוא מתחיל למנות נזירות טהרה, ושוב נכנס לבית הקברות ונטמע, עולין לו אותם הימים שבין תבילתו לכניסתו שוב לבית הקברות מן המניין. ואפילו אם נכנס לבית הקברות בו ביום שנתאר, עולה לאותו יום מן המניין. ומביא קורבן תומה, כלומר, דינם כדין ימי נזירות גמורים לעניין זה, שכשנכנס לבית הקברות ונטמע, עליו להביא כשיתאר קורבן תומה כדין נזיר טהור שנטמע. הרמב״ם, בפירוש המשניות, מסביר שמדובר פה בשני אופנים שונים לגמרי, לא כמו התוספות. מה שנאמר ברישא שאם נזר בבית הקברות, אין עולים לו מן המניין, מדובר באופן שנטמע בבית הקברות, בתומה שאין הנזיר מגלח עליה, שבזה גם נזיר טהור שנטמע, אינו סותר את הימים הקודמים. על זה אמרה המשנה, שמכל מקום אין הימים עולים לו לימי נזירותו. מה שכתבה המשנה ואינו מביא קורבן תומה, מדובר באופן שנטמע בבית הקברות, בתומה שהנזיר כן מגלח עליה, שבזה פשוט שאין הימים עלינו עולים לו, שהרי אפילו נזיר טהור סותר את הימים הקודמים בזה. אבל בכל זאת מחדשת המשנה שאינו מביא קורבן תומה, כיוון שדין קורבן תומה הוא רק בנזיר טהור שנטמע ולא בתמה שנזר. ובסיפה כתבה המשנה שאם יצא מבית הקברות ונטהר וחזר שוב ונכנס לבית הקברות ונטמע בתומה שאין הנזיר מגלח עליה, הימים שבין טהרתו לתומתו עולים לו מן המניין. כיוון שנזיר שנטמע בתומה שאין הנזיר מגלח עליה אינו סותר את הקודמים. ועוד דין אומרת המשנה שאם נטמע בבית הקברות בתומה שהנזיר מגלח עליה, הרי הוא סותר את הימים שמנה ומביא קורבן תומה. חוזרים אל המשנה שמביאה את דעתו של רבי אליעזר שחולק ואומר, דין זה לא נאמר כשנכנס לבית הקברות בו ביום שנתאר, אלא רק אם נכנס לבית הקברות מהיום השני לתארתו ועלה. אבל אם נכנס באותו יום שנתאר, אינו מביא קורבנות תומה כשנתאר. לומד זאת רבי אליעזר מהפסוק שנאמר בנזיר שנטמע בספר במדבר, פרק ו' פסוק י' ב', והימים הראשונים יפלו. דורשים מכך שהדין שנזיר שנטמע סותר את הימים הקודמים ומביא קורבן תומה לא נאמר אלא עד שיהיו לו ימים ראשונים. כלומר שיהיו לו לפחות יומיים לסתור, שהרי מיעוט ימים שניים. אבל אם נכנס לבית הקברות באותו יום שטבל, שאין לו אלא יום אחד לסתור, אינו סותר אותו ואף אינו מביא קורבן תומה כשיתאר. כמו כן, נחלקו רבנן ורבי אליעזר בנזיר טהור שנטמע ביום הראשון לנזירותו. לרבנן סותר את אותו יום ומביא קורבן תומה, ולרבי אליעזר אינו סותר ואינו מביא קורבן תומה, אלא מונה 7 ימים לטהרתו, ולאחר מכן מונה עוד 29 יום לנזירותו. ורבנן, הם סוברים שהפסוק והימים הראשונים יפלו, בא להשמיענו שסותר את כל הימים שמנה, אפילו אם מנה כבר 100 ימים. זוהי המשנה שלנו בדף ט"ז עמוד ב', וכעת אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. דנה הגמרא בדין המקבל נזירות כשהוא בבית הקברות, האם חלה הנזירות? היתמר אומרת הגמרא, נאמר מי שנזר ובשעת קבלת הנזירות הוא היה בבית הקברות והרי הוא טמא בתאומת מת. רבי יוחנן אמר הנזירות חלה עליו מיד לכל דבר ולכן הוא נאסר מיד ביין ובתגלחת. ואם עבר ושתה יין או התגלח או יתרו בו שיצא מבית הקברות ולא יצא, או שיתרו בו שלא ינזור ונזר, לוקה. וכמו כן כשנתאר אינו צריך לחזור ולקבל על עצמו נזירות. ריש לקיש אמר שאין הנזירות חלה עליו עד שיצא מבית הקברות ויתאר את עצמו. בגמרא תבאר שני דרכים בביור שיטתו של ריש לקיש. דרך אחת מבוארת כאן בגמרא, דרך נוספת תביא הגמרא לקמן בדף י"ז עמוד א' בשמו של מר ברבשי. מבארת הגמרא את מחלוקתם של רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר שהנזירות חלה עליו מיד, כי הוא סבר שאף שבעודו תמה אין נזירות טהרה יכולה לחול. מכל מקום, מיתלה תליה וקיימה, היא תלויה ועומדת. וכיוון דמשכחה טהרה, מיד כשתמצא הנזירות מקום טהרה לחול, דהיינו לאחר שיצא מבית הקברות ונתאר, חילה, חלה מאליה, בלי קבלת נזירות נוספת. כלומר, אף שכל איסורי ודיני נזירות חלו עליו עוד ביותו תמה, מכל מקום, נזירות טהרה חלה רק לאחר שנתאר, ואז ימנה מניין ימי נזירותו ויביא קורבנות טהרה. ריש לקיש אמר שאין הנזירות חלה עליו כלל, כיוון שנזר בעודו תמה. ולכן, אי אדר ואמר אם חזר וקיבל על עצמו שוב נזירות לאחר שנתאר, חילה עלי. חלה עליו הנזירות, והיא לא, אם לא קיבל על עצמו שוב נזירות, לא, לא חלה עליו הנזירות. מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש ממשנתנו. אי טבעי רבי יוחנן לריש לקיש, הקשה רבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנתנו, מי שנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם 30 יום, אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן תומה. מדייק רבי יוחנן, שמדברי המשנה שנקטה רק את הדין, שאינו מביא קורבן תומה, משמע, שמה שלא חלה הנזירות עליו, הוא רק שקורבן תומה הוא דלא מייתי, לעניין זה שאינו מביא קורבן תומה. המיכל חילה עלי. אבל עצם הנזירות עצמה חלה עליו, שאם נאמר שלא חלה עליו הנזירות כלל, מה שייך לומר שאינו מביא קורבן תומה, והלא אינו נזיר כלל. דוחה ריש לקיש את הקושייה עליו, אמר לי, משיב ריש לקיש לרבי יוחנן, מה שכתבה המשנה, אין עולים לו מן המניין ואינו מביא קורבן תומה, הכוונה היא שאינו בתורת תומה, ואינו בתורת קורבן. כלומר, שאין עולים לו הימים הללו לנזירות כלל, ולכן אפילו אם לאחר שיתאר, יתמה שוב, לא ילקה. כיוון שלא קיבל על עצמו שוב נזירות משנתהר, וכן אינו מביא קורבן תומה על נזירות זו עד שיתאר ויקבל על עצמו נזירות. מקשה רבי יוחנן קושייה נוספת על ריש לקיש. אי טבעי מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש, שנינו בברייתא שמופיעה בתוספתא, מי שהיה תמה בתומת מת ונזר בעודו תמה, שדינו כמו מי שנזר בבית הקברות, חלה עליו נזירות מיד ואסור לו לגלח שערו ולשתות יין ולהתאמה למיתים אפילו לפני שנתאר. אם עבר וגילח שערו, וכן אם עבר ושתה יין או שעבר ונטמא למתים, הרי זה סופג את הארבעים. ומבאר רבי יוחנן את הקושייה שלו, אי אמרת בישלמה אם אתה אומר שכבר בעודו תמה חילה עליו הנזירות, מובן, דהיינו טעם, אז זהו הטעם שהוא סופג את הארבעים, אם גילח שערו או שתה יין או נטמא למתים, כלומר, משום שכבר חלה עליו הנזירות, אלא אי אמרת אם אתה אומר שבעודו תמה לא חילה, לא חלה עליו הנזירות, עד שיתאר ויקבל על עצמו שוב נזירות, קשה, המי סופג את הארבעים, מה הטעם שלוקה, הרי עדיין אינו נזיר כלל, ולרבי יוחנן זה לא קשה, כי הוא יכול להעמיד את הברייתא שסופג את הארבעים, כשיצא ונתאר, והחידוש הוא, שכשנתאר חלה עליו הנזירות ממילא, אבל ריש לקיש קשה מהברייתא הזו, כיוון שאם יעמיד ריש לקיש את הברייתא, כשיצא ונתאר וקיבל על עצמו שוב נזירות במפורש, מה החידוש בברייתא? פשיט השילקה באופן הזה. תרץ את הגמרא אחר במאי עסקינן, כאן במה הברייתא מדברת, ביוצא ונכנס, שיצא מהטומאה ונכנס אליה שוב, כלומר שנתאר הנזיר, ואיזו עליו מי חטאת ביום השלישי וביום השביעי לטהרתו וטבל ביום השביעי, וקיבל על עצמו שוב נזירות ולאחר מכן נטמא שנית. באופן כזה גם ריש לקיש אומר שהוא לוקה על הטומאה או על הגילוח שיער או על השתיית יין, כיוון שחלה עליו הנזירות לגמרי. נשאלת השאלה, הרי כיוון שיצא ונתאר וקיבל על עצמו נזירות מחדש, הרי הוא ככל נזיר טהור שיתרו בו ונטמא, שהוא לוקה. אז מה החידוש בברייתא? מבארים הראשונים בכמה אופנים. או שחידוש הברייתא הוא, שכשיוצא ונתאר, הוא לא צריך קבלה גמורה, אלא די שיומר יחול עליי הנזירות. הסבר אחר, הברייתא מדברת שיצא ונתאר ולא קיבל על עצמו נזירות. וחידשה הברייתא, שכשגילח לוקה, משום בלטה אחר, כיוון שעשה מעשה אסור בנזירות, ואף על גב שעובר בבלטה אחר גם קודם שיצא, מכל מקום אינו לוקה על בלטה אחר עד שיצא ויתאר ויעשה מעשה אסור בנזירות. הסבר שלישי עם החידושה של הברייתא, החידוש של הברייתא הוא כדברי רבי אליעזר, שאינו מביא קורבן תומה עד שיהיו שני ימים בטהרה. חדש את הברייתא שרק לוקה על איסורי הנזירות, אבל אינו מביא קורבן תומה, כיוון שנטמא באותו יום שנתאר. כעת מקשה רבי יוחנן, קושייה נוספת על ריש לקיש. אי טבעי מקשה רבי יוחנן על ריש לקיש, שנינו בברייתא, אין בן תמה שנזר לנזיר טהור שנטמע, אין חילוקי דינים בין טמא שנזר בעודת בתומתו לבין נזיר טהור שנטמע, אלא החילוק הבא בלבד, שטמא שנזר היום השביעי שלו, שהוא יום טבילתו, עולה לו למניין ימי הנזירות, והיינו שלאחר שאיזו עליו וטבל ביום השביעי ונתאר מטומת המת שעליו, מתחיל מיד למנות את מניין ימי נזירותו שקיבל על עצמו, ונחשב לו היום הזה ליום הראשון למניין נזירותו. ולמרות שהיום הזה הוא לא יום שלם, מכל מקום הוא נחשב ליום הראשון לנזירותו, בדיוק כמו זה מי שמקבל על עצמו נזירות באמצע היום, שעולה לו אותו היום מן המניין ונחשב ליום הראשון לנזירותו. והטעם הוא, משום שאינו חייב להביא קורבנות טומאה ביום השמיני, כפי שהתבאר במשנה לאל בתפתת זין עמוד ב', מי שנזר כשהוא טמא אינו מביא קורבנות טומאה. ונמצא שמשעה שאיזו עליו וטבל ביום השביעי, ראוי לחול עליו הנזירות לאלתר. אילו נזיר טהור שנטמא, אין היום השביעי שלו עולה למניין ימי הנזירות, כיוון שצריך להביא את קורבנות הטומאה ביום השמיני. עד שאינו מביא את הקורבנות, אינו יכול להתחיל למנות את ימי הנזירות של הטהרה. כפי שנאמר בתורה, וביום השמיני יביא שתי תורים, קידש את ראשו ביום ההוא, כלומר שביום השמיני יתחיל שוב למנות את ימי נזירותו. ושוב נפרט את ההליך, נזיר טהור שנטמא במת לאחר שניתר מטומאת המת בהזאת שלישי ושביעי ובטבילה ביום השביעי, צריך ביום השביעי לגלח שערו ולמחרת ביום השמיני עליו להביא קורבנות טומאה, שהם כבש בן שנה לאשם ושתי תורים ושני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. כנאמר בתורה בספר במדבר פרק ו' פסוקים ט' עד י' א', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו, וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי גלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש וקידש את ראשו ביום ההוא. כעת מבאר רבי יוחנן את הקושייה שלו על ריש לקיש, ואיסל כדאי תך אם עולה על דעתך לומר, כמו שאתה ריש לקיש אומר שטמא שנזר לא חי לה, לא חלה עליו הנזירות כלל, עד שיתאר מטומאתו ויקבל על עצמו שוב נזירות, עמי עולה לו מן המניין, מדוע היום השביעי עולה לו מן המניין, הרי עדיין לא קיבל על עצמו את הנזירות. והגמרא מביאה אופן אחר בביור מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. אמר מר ברבשי, מייחל לעניין שתחול לנזירות שנזר בעודות המא, כולי אלמה לא פליגי דחיילה. כולם יודעים שחלה הנזירות מיד ולוקה על שתיית יין ותגלחת. וכן לכשיתאר, חלה עליו הנזירות מאליה ואינו צריך לשוב ולקבל על עצמו נזירות. אלא כי פליגי כל מחלוקתם של ריש לקיש ורבי יוחנן היא רק למילקי, לעניין חיוב מלכות על טומאה, כגון שיתרו בו לצאת ולא יצא. שרבי יוחנן סבר כיוון דהיילה, כיוון שחלה הנזירות מיד בעודות המה לעניין חיוב מלכות על שתיית יין ותגלחת, לקי לוקה גם על טומאה. ולמרות שמייתו הכתוב מקורבן טומאה, כמו שתדרוש הגמרא לקמן בדף חי עמוד א', מהפסוק וטימא ראש נזרו למעט נזיר בקבר שהיה טמא מתחילת נזירותו שאינו מביא קורבנות טומאה, מכל מקום סובר רבי יוחנן שהוא לא יתמעט ממלכות על טומאה. ריש לקיש סבר, לא לקי, לא מקבל מלכות על טומאה, ואף על גב דחיילה אפילו שחלה הנזירות לעניין חיוב מלכות על שתיית יין ותגלחת, לא חלה הנזירות לעניין חיוב מלכות על טומאה. כיוון שמייתו הכתוב מקורבן טומאה, אז הוא התמעט מכל דיני טומאה וגם מן המלכות. מקשה רבי יוחנן לריש לקיש. הייתי ורבי יוחנן לריש לקיש, שנינו במשנתנו מי שנזר ובשעת קבלת הנזירות הוא היה בבית הקברות. אפילו היה שם 30 יום, אין ימים אילו עולים לו מן המניין. אינו מביא קורבן טומאה כשנתאר מהטומאה הזו. מדייק רבי יוחנן, שמדברי המשנה שנקטה רק את הדין שאינו מביא קורבן טומאה, משמע שמה שלא חלה הנזירות עליו, הוא רק שקורבן טומאה הוא דלא מייטי. לעניין זה שאינו מביא קורבן טומאה. המילקי, אבל לעניין מלכות של טומאה, לקי עלי, לוקה על הטומאה, שאם לא כן, היה לתנה לומר שגם אינו לוקה על הטומאה. שהרי הדין שאינו לוקה הוא חידוש יותר גדול מהדין שאינו מביא קורבן טומאה. אם כן מוכח שלוקה על הטומאה גם לפני שנתאר, וזה לא כדברי ריש לקיש, וכאן לא שייך לתרץ כמו שתרצה הגמרא לאל שהכוונה היא שאינו בתורת טומאה וקורבן, כי בשלם הבאה והמינה כשסברה הגמרא שלשיטת ריש לקיש לא חלה הנזירות כלל, שייך לומר שאינו בתורת טומאה וקורבן, שהרי אינו נזיר כלל. אבל לפי הסברו של מר ברבשי, שגם לשיטת ריש לקיש חלה הנזירות לעניין שאסור להיטמא, לא שייך לומר שאינו בתורת טומאה וקורבן, שהרי לגבי איסור, הוא כן בתור התומה. מתרצת הגמרא ואומרת בדינו דליטני. באמת היה התנא יכול לומר גם את הדין שאינו לוקה אם תימא את עצמו, אלא הטעם שלא שנה זאת התנא, משום דקבאי למתנה סייפה, כיוון שרצה התנא לומר בסייפה את הדין שאם יצא מבית הקברות ונתהר, ושוב נכנס באותו יום, שעולה לו היום שנתהר מן המניין ומביא קורבן תומה. ובזה לא היה צריך התנא לומר שלוקה, כיוון שפשוט הדבר כך, שהרי אפילו קורבן תומה הוא מביא. לכן, תנא רישא שנה גם ברישא רק את הדין שאינו מביא קורבן תומה. מקשה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש. תשמע, בואו שמע ראיה וקושייה נגד שיטתו של ריש לקיש. שנינו בברייתא, אין בין תמה שנזר לנזיר טהור שנטמא, אין חילוקי דינים בין תמה שנזר בעודו בתאומתו לבין נזיר טהור שנטמא, אלא חילוק זה בלבד, שתמה שנזר היום השביעי שלו שהוא יום טבילתו, עולה לו מן המניין, שכיוון שאינו צריך להביא קורבנות טומאה למחרת, יכול להתחיל בו ביום למנות את ימי נזירותו, ואילו נזיר טהור שנטמא, אין היום השביעי שלו עולה לו מן המניין, כיוון שצריך עדיין להביא את קורבנות הטומאה ביום השמיני. מדייק רבי יוחנן מזה שהברייתא כתבה דווקא את החילוק הזה, משמע, אבל לעניין להתחייב מלכות אם טימא את עצמו, זה וזה שווים. טמא שנזר ונזיר טהור שנטמא, שווים בדינם, וגם טמא שנזר לוקה, אם טימא את עצמו, קשה על ריש לקיש שסובר שטמא שנזר אינו לוקה על הטומאה. אמר לי, מתרץ ריש לקיש את הקושייה ומיישיב לרבי יוחנן, לא, אל תדייק מדברי הברייתא שהדבר שהם שווים בו הוא לעניין מלכות, אלא כך יש לדייק, דווקא לעניין אם מונים את היום השביעי למניין הנזירות, יש חילוק בין נזיר טהור שנטמא לבין טמא שנזר, אבל לעניין דין תגלחת טומאה, זה וזה שווים. שגם טמא שנזר מגלח שערו ביום השביעי לטהרתו, ככל נזיר טהור שנטמא. ממשיכה הגמרא להקשות, אבל לעניין מלכות מהי? לעניין מלכות מה דינם? נמצא לפי דבריך שלעניין מלכות חלוקים הם בדיניהם. שזה נזיר טהור שנטמא לוקה, וזה טמא שנזר אינו לוקה. אם כן, לתניה, היה לברייתא לשנות את החילוק הזה שביניהם. מתרצת הגמרא ואומרת, בתקנתי כמאירי. בתקנת הנזיר להורות מתי מתחיל למנות נזירותו לאחר שנטמא בשוגג, בזה דיברה הברייתא. לחלק בנזיר טהור שנטמא שמתחיל למנות נזירותו רק מהיום השמיני, לבין טמא שנזר שמתחיל למנות נזירותו מהיום השביעי. אבל בקלקולי, בכלכלת הנזיר, כלומר בחילוק שביניהם באופן שקלקלו ועברו על נזירותם במזיד, שזה לוקה וזה אינו לוקה, לא כמאירי, בזה לא דיברה הברייתא. ותוספות הראש מסבירים את כוונת הגמרא בתקנת כמאירי, דהיינו שהברייתא דנה רק מתי יהיה לו תקנה ויחזור להיות כאחד האדם, כלומר מתי הוא מסיים את נזירותו. שעל ידי שנדע מתי הוא מתחיל למנות את נזירותו, נדע מתי הוא מסיים אותה. אבל בכלכלתו דהיינו שאר דיני הנזיר, האם ילקה כשישתה יין או יתמה, בזה לא דיברה הברייתא. מקשה הגמרא קושייה נוספת על ריש לקיש. תשמע, שנינו בברייתא. מי שהיה תמה ונזר בעודו תמה, הרי זה אסור לגלח שערו ולשתות יין, וכן אסור גם להתאמה למיתים. ואם עבר וגילח שערו וכן אם עבר ושתה יין, או שעבר ונתמה למיתים, אפילו קודם שנתאר מתומתו, הרי זה סופג את ה-40 כיוון שעבר על נזירותו. מפורש אם כן בברייתא, שאם נתמה למיתים לוקה, וזה לא כדברי ריש לקיש. מסיקה הגמרא ואומרת שאכן זוהי טיופת הקושייה חמורה על ריש לקיש, ואין דרך ליישב את שיטתו של ריש לקיש, עם הברייתא הזו. שואלים הראשונים, מדוע גם כאן לא תרצה הגמרא כשם שתרצה לאל את הקושייה מהברייתא, שמדובר ביוצא ונכנס, שבזה גם לריש לקיש לוקה על תומה? והם מתרצים שכיוון שהברייתא מנתה את שתיית יין ותגלחת ותומה ביחד, משמע שדינם שווה. ואין לחלק ביניהם ולומר שעל שתיית יין ותגלחת ילקה אפילו כשלא יצא ונכנס, ואילו על תומה ילקה רק ביוצא ונכנס. מה שאין כלאל כשסברה הגמרא שלריש לקיש אין הנזירות חלה כלל, ולא חילק בין האיסורים, שם יכלה הגמרא ליישב ולהעמיד שמדובר ביוצא ונכנס, ורק אז לוקה על כל האיסורים. דנה עכשיו הגמרא, 5 שורות לפני סוף דף י' ז' עמוד א', בדין נזיר בבית הקברות באיזה אופן לוקה. תמה שנכנס לעזרה במזיד, חייב קרת, ואם יתרו בו למלכות, לוקה. כמו שמבואר במסכת מכות דף י' ג' עמוד א', ואם נכנס בשוגג, חייב קורבן עולה ויורד, קורבן עולה ויורד זה שמביא האדם לפי יכולתו הכלכלית. ואם נכנס כשהוא טהור ונטמא שם באונס, אסור לו לשעות שם, אלא עליו לצאת מיד בדרך הקצרה ביותר. אם שעה, חייב קראת, אלא שהלכה למשה מסיני היא, שאינו חייב קראת על שאייתו, אלא אם שעה, שיעור כדי השתחוואה. מה זה שיעור השתחוואה? מחלוקת בין המוראים במסכת שבועות דף ט"ז עמוד ב'. יש אומרים שהוא כשיעור אמירת כל הפסוק, אמור בספר דברי הימים ב' פרק ז' פסוק ג' וכל בני ישראל רואים ברדת האש וכבוד השם על הבית, ויכרעו אפיים ארצה על הרצפה והשתחוו, והודות להשם כי טוב כי לעולם חסדו, ומדובר כשאומרו באופן ממוצע, לא במהירות ולא באיטיות, כך הרמב"ם בפירוש המשניות, ויש אומרים ששיעור השתחוואה כשיעור אמירת החלק האחרון של הפסוק, ויכרעו עד סוף הפסוק. דנה אצלנו הסוגיה עכשיו, האם גם בנזיר בבית הקברות נאמר הדין שצריך שישעה כדי השתחוואה בשביל לחייבו מלכות. באי רבה הסתפק רבה נזיר והוא בבית הקברות מהו? מה דינו לגבי דין שהייה? האם באי שהייה למלכות? האם צריך שישעה שיעור שהייה כדי השתחוואה, כדי לחייבו מלכות? או שמה לא נאמר דין שהייה כדי השתחוואה בנזיר? אלא כל שנשתאה לאחר שיתרו בו, אפילו שהיה מועטת, לוקה. וררת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה נאמר ספיקו של רבה. אילי, מה אם תאמר שמדובר דאמרי לי? הספק הוא באדם שרוצה לנזור בבית הקברות ויתרו בו ואמרו לו, לא תנזור, ועבר ונזר, למה לי שהיה כדי לחייבו מלכות? אלו, ודאי שמתחייב במלכות מיד, שהרי נזיר טהור שיתרו בו שלא יתאמה ונתמה. מה הייתה מה לא באי שהיה? מדוע אינו צריך שהיה כדי ללקות? משום דקמטרי בי, כיוון שיתרו בו על כך ועבר על ההתראה במזיד. אם כן, החנמי, גם כאן, מדוע שיצטרך שיהיה למלכות? והלא קמטרי בי, הלא יתרו בו שלא יקבל על עצמו נזירות בעודו בבית הקברות, וכיוון שעבר על התראתו במזיד, לוקה בלא שהיה. שכל הספק של הגמרא שיצטרכו שיעור שהיה הוא רק במקום שהאיסור הוא משום השעיה, שיתרו בו שלא ישעה ושעה מלצאת, אבל אם האיסור הוא משום שנוזר, אז כיוון שיתרו בו שלא ינזור ונזר, עבר על ההתראה וצריך ללקות. ואפילו למאן דאמר שאין לוקים עליו שאין בו מעשה, כיוון שתחילת כניסתו לבית הקברות, אפילו שהייתה ביתר, הייתה על ידי מעשה. נחשב משהו לא יוצא משם למעשה, ולכן צריך ללקות על זה. מיישבת הגמרא אלא מדובר שהספק של רבה הוא כגון שנכנס נזיר טהור לבית הקברות כשהוא בתוך שידה, תיבה ומגדל. שידה זה תיבה גדולה מאוד, תיבה היא קטנה משידה, ומגדל הוא כעין ארגז ומחודד למעלה כמגדל, וכולם כלי עצם. אז אדם שנכנס לתוך בית הקברות כאשר הוא בתוך סוגי הארגזים הללו, וכניסתו היא בהתר, ובא חברו, בעל כורחו, ופרה מעליו המעזיבה, גילה מעליו את התקרה שמתחתיו, ונמצא שנתמה כעת מתומת הקבר שבוקעת ועולה, ויתרו בו לצאת ולא יצא, בזה יסתפק רבה. האם כי גמירין, כל מה שהתקבלה ההלכה של שהייה, זה רק בבית המקדש, אבל הבראי לא, אבל מחוץ לבית המקדש, כגון בניין תומת נזיר, לא נתקבלה ההלכה הזו, ולכן גם אם לא שעה נזיר בבית הקברות שיעור כדי השתחוואה, הוא לוקה, או דילמה לא שנה, או אין חילוק ביניהם, וגם נזיר זה לא ילקה, אלא אם כן שעה בבית הקברות שיעור כדי השתחוואה. בסיכה הגמרא תיקו תעמוד השאלה במקומה, תשבי את הרץ קושיות ובעיות, כלומר, לא נפשט הספק הזה ונשאר עומד בספיקו. אומרת הגמרא שנינו במשנה שאדם שקיבל על עצמו נזירות בעודו בבית הקברות אינו מביא קורבן תומה. דנה עכשיו הגמרא מה דינו לעניין תגלחה תומה. נזיר טהור שנטמא במת עליו להיטהר מתומת המת על ידי הזעת היום השלישי והשביעי וטבילה ביום השביעי. מלבד זאת עליו לגלח שערו ביום השביעי והיא הנקראת תגלחה תומה. ולהביא ביום השמיני קורבן תומה, דהיינו כבש לאשם, שתי תורים או שני בני יונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. באי רבשי, הסתפק רבשי, מי שנזר ובשעת קבלת הנזירות הוא נמצא בבית הקברות. האם הוא טעון גילוח שיער ביום השביעי לטהרתו או לא? צדדי הספק הם. האם כי באי תגלחת משהו צריך תגלחת הוא רק נזיר טהור שנטמע, משום דקה מטמא לנזירותי, שטימא את נזירותו, אבל תמה שנזר שמעולם לא נהג נזירות בתערה, לא, הוא אינו זקוק לתגלחת. או דילמה, לא שנה. או שנאמר, אין חילוק בין נזיר טהור שנטמא לבין תמה שנזר לעניין דין תגלחת. ושניהם צריכים לגלח שערם ביום השביעי לתערתם. מה הספק של הגמרא? תוספות מבארים שלעניין קורבן תומה מבואר בגמרא לקמן בדף חי עמוד א', שתמה שנזר אינו מביא קורבן תומה. וזאת כיוון שנתמעט מהפסוק ותימא ראש נזרו. מסתפקת הגמרא כאן, האם מכל מקום תגלחת טומאה יש לו, או שמא כיוון שאינו מביא קורבן טומאה, כמו כן אינו מגלח תגלחת טומאה, כי אין גילוח בלא קורבן. רבינו פרץ מבאר שספק הגמרא הוא, האם כשם שאינו מביא קורבן טומאה, כך אינו טעון תגלחת טומאה, או שמא אף שאינו מביא קורבן טומאה, מכל מקום צריך לגלח כדי שיהיה שערו גדל בטהרה. ואילו בתפארת ציון הוא מבאר שספק הגמרא הוא בעיקר טעם דין תגלחת טומאה בנזיר טהור שנטמא. האם הוא מפני הימים שמנה בטהרה קודם שנטמא, שכיוון שסותר אותם צריך לגלח עליהם ככל נזיר טהור שמגלח שערו בסוף ימי נזירותו, ולפי זה טמא שנזר כיוון שלא היו לו כלל ימי טהרה אינו צריך לגלח, או שמה הטעם של גילוח השערות בנזיר טהור שנטמא הוא כדי להתחיל גידול שערות הנזירות בטהרה, כיוון שאינו יכול לנהוג גידול שערות בשערות שגדלו בימי טומאה, ואם כן גם טמא שנזר צריך גילוח כדי להתחיל למנות נזירות טהרה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה של רב אשי ממשנתנו. תשמע אומרת הגמרא בואו שמע ראיה ופשיטות לספק הזה, כי שנינו במשנתנו משנזר והוא בבית הקברות, אפילו היה שם 30 יום אינו עולה לו מן המניין ואינו מביא קורבן טומאה, כיוון שקיבל את נזירותו בטומאה. משמע שרק קורבן טומאה הוא דלא מייתי, רק קורבן טומאה הוא אינו מביא, אבל גלוחי ביי, תגלח הטומאה עליו לגלח, שאם לא כן, היה למשנה לנקוט את הדין הזה שאינו מגלח תגלח הטומאה, שהוא חידוש גדול יותר. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת, מה טעם כאמר? מה טעם אינו מביא קורבן טומאה? משום דלא ביי גלוחי. כלומר, מה שלא נקט התנא במפורש שאינו מגלח תגלח הטומאה, זה משום שכיוון שנקט שאינו מביא קורבן טומאה, אז ממילא יודעים גם שאינו מגלח. שהרי דין קורבן טומאה ותגלחת טומאה תלויים זה בזה. ומאותו טעם שאינו מגלח, גם כן אינו מביא קורבן טומאה. והתפארת ציון מסביר שכוונת הגמרא לתרץ שהתנא של משנתנו סבר שהטעם שצוותה התורה על נזיר טמא להביא קורבן טומאה, הוא על מה שגרם לעצמו לגלח את שערו בתוך ימי נזירותו. וכיוון שכן, כשאמר התנא שהוא לא צריך להביא קורבן טומאה, הרי הוא כאילו פירש במפורש שאינו זקוק לתגלחת טומאה. מנסה הגמרא לפשוט את הספק הזה מברייתא אחרת. תשמע בו ושמע ראיה, מהברייתא שמופיע לקמן בדף חי עמוד א'. נאמר בברייתא אין חילוקי דינים בין טמא שנזר בעודו בטומאתו לבין נזיר טהור שנטמא, אלא החילוק הזה בלבד. שטמא שנזר היום השביעי שלו עולה לו למניין, שכיוון שאינו צריך להביא את הקורבנות ביום השמיני, יכול להתחיל ביום השביעי למנות את ימי הנזירות מיד לאחר שיזו עליו וטבל. אילו נזיר טהור שנטמא, דהיינו שכבר היו לו ימי נזירות ואז הוא נטמא, אין היום השביעי שלו עולה לו מן המניין, כיוון שצריך להביא קורבנות ביום השמיני, והוא לא יכול להתחיל למנות את נזירותו בטהרה, עד שיביא את הקורבנות. כפי שנאמר בתורה בספר במדבר פרק ו' פסוק י' א', וביום השמיני יביא שתי תורים וגומר, וקידש את ראשו ביום ההוא, כלומר שביום השמיני אחר שהביא את הקורבנות, יתחיל שוב למנות את ימי נזירותו. נציין שלקמן בדף חי עמוד א', תביא הגמרא, שהדין הזה שנוי במחלוקת תנאים, והברייתא הזו היא דעתו של רבי, אבל דעת רבי יוסי ברבי יהודה, שגם נזיר טהור שנטמא יכול להתחיל למנות ימי נזירותו מהיום השביעי. והוא מפרש שמה שכתוב בפסוק ביום ההוא אינו מדבר על יום הבאת קורבנותיו, אלא על יום תגלחתו שהוא היום השביעי שהוזכר בפסוק שלפני כן. דייקת עכשיו הגמרא, מה אליו? מזה ששנה תנא רק את החילוק הזה שבין טמא שנזר לבין נזיר טהור שנטמא, משמע, על עניין תגלחת טומאה ביום השביעי, זה וזה שווין נזיר טהור שנטמא וטמא שנזר, שווים בדיניהם. שאם לא כן, מדוע לא שנה התנא גם את החילוק הזה שביניהם? הנה נמצא שגם טמא שנזר חייב בתגלחת טומאה ביום השביעי לטהרתו. יש לנו פשיטות לספק של רב אשי. דוחה הגמרא ואומרת לא, אל תדייק מהברייתא שהדבר שהם שווים בו הוא לעניין תגלחת טומאה, אלא כך יש לדייק. דווקא לעניין אם מונים את היום השביעי למניין הנזירות, יש חילוק בין נזיר טהור שנטמא לבין טמא שנזר. על עניין מלכות, אם עבר על נזירותו ונטמא, או שהוא שתה יין, זה וזה שווים. שכשם שנזיר טהור שנטמא לוקה, כך טמא שנזר לוקה על טומאה. ממשיכה הגמרא ושואלת, נמצא שלדבריך, דווקא לעניין מלכות שניהם שווים, אבל לעניין תגלחת ביום השביעי, מה יהיה דינם? זה מגלח, נזיר טהור שנטמא מגלח, וזה טמא שנזר אינו מגלח. אם כך קשה, ליטניה, היה לתנא לשנות גם את החילוק הזה שביניהם. משיבה הגמרא, תנא שביעי שלו, התנא של הברייתא השנה שהחילוק ביניהם הוא בדין של היום השביעי, האם הוא עולה למניין לנזירותו או לא, ונכלל בזה כל מילי, נכלל בזה כל דיניו, שהטעם שתמה שנזר שביעי שלו עולה לו מן המניין, ומשום שאינו מחויב בקורבן תומה, וממילא אנחנו יודעים שאינו מגלח תגלח התומה, שהרי דין קורבן תומה ותגלח התומה תלויים זה בזה. והביאור הוא שדין תגלח התומה נכללה בדברי התנה, כיוון שהתנה שנה את הדין של היום השביעי וכלל את כל דיני היום השביעי, הן לתגלחת והן לתומה. וכוונת התנה כך היא, שתמה שנזר, שביעי שלו עולה לו מן המניין לפי שאינו מגלח ואינו מביא קורבן תומה. אז היות ועדיין לא פשטנו את ספיקו של רבשי, ונזכר בספק מי שנזר ובישת קבלת הנזירות הוא נמצא בבית הקברות, האם הוא טעון גילוח שיער ביום השביעי לטהרתו או לא, מנסה הגמרא לפשוט את הספק מברייתא אחרת. הדין הוא שנזיר שבתוך ימי נזירותו נהיה מצורע מוחלט, אינו סותר את הימים הקודמים, דהיינו את הימים שמנה קודם שנהיה מצורע. וכגון, מדובר שקיבל על עצמו נזירות של 100 ימים, ולאחר 30 ימים נהיה מצורע מוחלט. לאחר שניתר מצרתו, מונה עוד 70 יום להשלמת ימי נזירותו. ולפרט את דיני צרעת. אדם שנולד בו נגע צרעת ויש בנגע אחד מסימני תומה, מתמאו הכהן מיד, והרי הוא מצורע מוחלט. ואם אין בנגע סימני תומה, מסגירו הכהן 7 ימים, והרי הוא מצורע מוסגר. לאחר 7 ימים בודק אותו הכהן האם נתאר הנגע או שמה הוחלט הנגע, או שיש להסגירו שנית. לאחר ההסגר השני בודק אותו הכהן האם נתאר הנגע או הוחלט. מצורע מוחלט שנרפא מצרתו, עליו להתאר מן הצרת ככל דיני טהרת הצרת. ומכלל דיני טהרת מצורע הוא שצריך המצורע לגלח את כל שערו ביום הראשון לטהרתו ומכבס בגדיו וטובל, וחוזר ומגלח שוב את כל שערו ביום השביעי ומכבס בגדיו וטובל. ולמחרת ביום השמיני מביא 3 קורבנות, אשם, חטאת ועולה, ואילו מצורע מוסגר שנתאר, אינו צריך תגלחת וקורבנות. דנה הברייתא שלפנינו על הימים שבהם הוא מצורע מוחלט, האם הם עולים לו למניין ימי הנזירות או לא. אבל זה שימי הסגרו של מצורע מוסגר עולים לו למניין ימי נזירותו, אנחנו יודעים. וכאמור, אנחנו מדברים על נזיר שבתוך ימי נזירותו נהיה מצורע מוחלט. אומרת הגמרא תשמא, שנינו בברייתא אין לי לימוד מן התורה אלא לימי תומתו של נזיר שאין עולים לו מן המניין של ימי הנזירות. והדין הזה נלמד מזה שהתומה סותרת את הימים שמנה קודם שנטמע כנאמר בתורה, והימים הראשונים יפלו, וכל שכן שאין ימי התומה עולים לו למניין הנזירות. אבל ימי חילותו של נזיר מצורע מניין שאין עולים לו מן המניין, אומרת הגמרא ודינו, אפשר ללמוד זאת בבניין אב. בניין אב היא אחת מעמידות שהתורה נדרשת בהם, ועניינה הוא שהכתוב יגלה ויפרש במקום אחד, וממנו לומדים לכל המקומות הדומים לו. וזה משום שדרך התורה לקצר בדבריה, לכן היא מפרשת במקום אחד, ושאר המקומות הדומים לו ילמדו ממנו. ולפיכך היא נקראת בניין אב, שהמלמד הוא כאב, והלמידים ממנו הם כיוצאי יריחו. אם כן, לומדים בבניין אב, שימי חילותו של נזיר מצורע אינם עולים לו מן המניין. והלימוד הוא כזה, מה ימי תומתו של נזיר הרי הוא מגלח ביום השביעי לטהרתו ומביא קורבן ביום השמיני? אף ימי חילותו של מצורע כך הם, שמגלח לצרתו ביום הראשון וביום השביעי, ומביא קורבן מצורע ביום השמיני. וכיוון ששווים הם ששניהם מגלחים ומביאים קורבן, יש להשוות אותם גם לנידון הזה ולומר כך, מה ימי תומתו של נזיר שנטמע באמת אין עולים לו מן המניין של ימי הנזירות? אף ימי חילותו של נזיר מצורע, אין עולים לו מן המניין. דוחה הברייתא ואומרת לו, אין ללמוד כך. שהרי אם אמרת בימי תומתו באמת שאין עולים לו למניין נזירות, הטעם בזה הוא משום שכן מצינו שחמורים ימי תומתו עד כדי כך, שמבטל בהם, שמבטל על ידן את ימי הנזירות הקודמים שמנה קודם שנטמע. שכיוון שנטמע סותר את כל הימים הקודמים, לפיכך מסתבר שאף אין ימי התומה עצמם עולים לו מן המניין. וכי תאמר כך גם בימי חילותו? אני אענה לך שהרי בהם הדין הוא שאינו מבטל את הימים הקודמים. לפיכך מסתבר שאף יהיו ימי חילותו עצמם עולים לו מן המניין. חוזרת הברייתא ודנה, וכי כך אמרת כלומר וכי ייתכן לומר כך? הרי עדיין יש ללמוד שימי חילותו לא יעלו לו מן המניין בקל וחומר. ומה נזיר שקיבל על עצמו נזירות בקבר, בבית הקברות? כלומר באודות המש שערו ראוי ועומד לקיים בו מצוות תגלחת, בכל זאת אין ימי תומתו עולים לו מן המניין. ימי חילותו שאין שערו ראוי ועומד למצוות תגלחת נזירות, אלא לתגלחת מצורע, וכי לא כל שכן שאין ימי תומתו עולים לו מן המניין? כך כאמור לומדת הברייתא לקמן, לגבי ימי חילותו הם עולים לו למניין הנזירות. מסיימת עכשיו הגמרא את הראיה מהברייתא כדי לפשוט את הספק של רבשי. מבררת הגמרא לאיזה תגלחת נתכוונה הברייתא כשאמרה ששיער נזיר בקבר ראוי לתגלחת. מה אילה? והאם לא נאמר שהכוונה לתגלחת תומה, שמגלח ביום השביעי לטהרתו, וכך הוא הביור של הקל וחומר. ומה נזיר בקבר שנאמרו בו דיני נזיר? שהרי יש לו מצוות תגלחת תומה, ובכל זאת אין עולים לו ימי תומתו מן המניין, ימי חילותו של מצורע שאין בהם דיני נזיר, שהרי אין בו מצוות תגלחת מחמת הנזירות אלא רק מחמת הצרת, אז כל שכן שלא יעלו ימי תומה אילו לימי נזירות. נמצא שמבואר בברייתא שנזיר שקיבל נזירותו בבית הקברות טעון תגלחת ביום השביעי לטהרתו, וממילא נפשט ספיקו של רב אשי. דוחה הגמרא גם את הראיה הזו ואומרת, לא, אין כוונת הברייתא לתגלחת שבסוף ימי התומה, אלא כוונת הברייתא היא ששערו של נזיר בקבר, דהיינו בבית הקברות, ראוי לתגלחת הטהרה שבסוף ימי הנזירות. וכך נלמד הקל וחומר. ומה נזיר בקבר, ומה נזיר בבית הקברות שיכול לקיים בשערות אילו את תגלחת הטהרה, שהרי אינו מגלח אותם כשנתאר ביום השביעי. ובכל זאת אין הימים האלו עולים לו מן המניין, ימי חילותו של מצורע שאינו יכול לקיים תגלחת טהרה בשערות שגדלו לו בימים הללו, שהרי הוא זקוק לגלח אותם מחמת הצרת, כל שכן שלא יעלו ימים אלו לימי נזירות טהרה. ומוסיפה הגמרא ואומרת, אחי נמי מסתברא, גם מגוף הברייתא יש להוכיח שמסתבר יותר לומר שהכוונה היא לתגלחת טהרה. אי סל כדאי תחים יעלה על דעתך לפרש שכוונת הברייתא לתגלחת טומאה, יהיה קשה. וכי ימי חילותו מלובי תגלחת? וכי אינו טעון תגלחת טומאה מחמת הצרת? אז איך אומרת הברייתא על ימי חילותו שאין שערו ראוי לתגלחת? אלא על כוחך שכוונת הברייתא היא שבימי חילותו אין שערו ראוי לתגלחת טהרה, כיוון שכל תגלוחתיו של המצורע הם מתוך טומאה. ותוספות מוסיפים שלא רק תגלחתו הראשונה של המצורע היא מתוך טומאה, אלא גם התגלחת השנייה שלו שמגלח ביום השביעי היא תגלחת טומאה, שהרי בכל שבעת הימים הללו שבין תגלחת לתגלחת, שנקראים ימי ספרו, הוא עדיין אב הטומאה ומטמא אדם במגעו. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אין זה הכרח שכוונת הברייתא על תגלחת טהרה, כי ייתכן שכוונת הברייתא לתגלחת טומאה. מה שאמרה הברייתא על ימי חילותו, שאין שערו ראוי לתגלחת, תגלחת דנזירות קטני. כלומר, נזיר בבית הקברות שערו טעון תגלחת מדין נזירות. מה שאין כן מצורע שאינו טעון תגלחת מדין נזירות, אלא רק מדין תגלחת מצורע. מסביר רבינו פרץ, שלפי זה כוונת הברייתא היא כך, ומה נזיר בבית הקברות ששערו ראוי לתגלחת טומאה ומכל מקום אין הימים הללו עולים לו? ימי חילותו שאינם ראויים לתגלחת טומאה של נזירות, שהרי גם אם נזיר מצורע זה יתאמה למת בתוך ימי חילותו, עליו לגלח תחילת תגלחת צרתו בסוף ימי חילותו, ורק לאחר מכן ימנה שבעה ימים ויגלח בשביעי תגלחת נזירות טומאה. אז לא כל שכן שאין הימים האלו עולים לו מן המניין? ועדיין נשארנו עם ספיקו של רבשי. מביאה הגמרא ברייתא כדי לפשוט את הספק של רבשי. תשמע, בואו שמע ראיה מן הברייתא שלמדנו בה. נאמר בתורה בפרשת נזיר שנטמא בספר במדבר פרק ו' פסוק ט', וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וטימא ראש נזרו וגילח ראשו ביום טהרתו, ביום השביעי יגלחנו, ביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן. דורשת הברייתא שדווקא בנזיר טהור שנטמא הכתוב מדבר, שהרי בפסוק שלאחר מכן נאמר והימים הראשונים יפלו, הרי שמדובר שהיו לו ימי נזירות בטהרה לפני כן. ובא הפסוק ללמדנו שהוא טעון העברת שיער, דהיינו תגלחת ביום השביעי, והבאת ציפורים לקורבן טומאה ביום השמיני, דהיינו שתי תורים או שני בני יונה, אחד לחטאת ואחד לעולה, וכן כבש לאשם. מכאן לומדים לפתור את הנזיר שקיבל את נזירותו בקבר בבית הקברות, דהיינו כשהוא טמא, שאינו טעון העברת שיער והבאת ציפורים, כיוון שהיה טמא כשקיבל את נזירותו. ומכאן הוא המקור של הדין במשנה, שמי שנזר בבית הקברות אינו מביא קורבן טומאה. מבארת הברייתא שצריכים אנו ללמוד את הדין הזה מהפסוק. מדוע? והלא הדברים קל וחומר, אם לא הפסוק שפותר את הנזיר שקיבל נזירותו בקבר מתגלחת ומקורבן, היינו מחייבים אותו מקל וחומר. ומה הקל וחומר? ומה נזיר טהור שנטמא תומתו מזקיקתו שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים כדי להיטהר, מי שהיה טמא מתחילה שקיבל על עצמו את הנזירות מתחילתה בטומאה, שהוא טמא ביותר, אינו דין שתומתו תזקיק אותו שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים כדי להיטהר? תלמוד לומר, לכך בא הפסוק ואומר, וטימא ראש נזרו. המילים הללו מיותרות, כי התורה יכלה לכתוב וכי ימות מת עליו בפתע פתאום וגילח ראשו. מזה שכתבה התורה וטימא ראש נזרו, זה בא לומר שהוא תנאי שחייב בתגלחת וקורבן רק אם כבר חלה עליו נזירות תארה וטימה אותה. לומדים מכך שדווקא במי שהיה נזיר טהור ונטמע, כתוב מדבר שיהיה טעון העברת שיער והבאת ציפורים. ומכאן לומדים לפתור את הנזיר שקיבל על עצמו נזירות כשהוא בקבר, כשהוא בבית הקברות, שאינו טעון תגלחת וציפורים. מפורש אם כן בדברי הברייתא הזו, שנזיר שקיבל על עצמו נזירות בעודו טמא, אינו מגלח תגלחת טומאה. מסיקה הגמרא ואומרת, אכן שמע מינה נפשת הספק של רבשי. חוזרת עכשיו הגמרא לדברי הברייתא שהובאה לאיל, ודנה הגמרא כאיזו דעה היא נשנית. שואלת הגמרא, מן תנה, מי הוא התנה ששנה הדתנו רבנן, את הברייתא ששנינו בה, אין חילוקי דינים בין טמא שנזר בעודו בתומתו לבין נזיר טהור שנטמא, אלא החילוק הזה בלבד, שטמא שנזר היום השביעי שלו עולה לו מן המניין של ימי הנזירות, והיינו, שביום השביעי לאחר שאיזו עליו וטבל, הוא יכול מיד להתחיל למנות את ימי נזירותו, ונמצא שהיום השביעי לטהרתו הוא גם היום הראשון למניין ימי נזירותו בטהרה, ואילו נזיר טהור שנטמא, אין היום השביעי שלו עולה לו מן המניין של ימי הנזירות, אלא הוא יכול להתחיל למנות את ימי נזירותו רק למחרת ביום השמיני. מי הוא התנה שאומר כך? אמר רב חסדא הברייתא הזו, דברי רבי. דאמר רבי, שכל נזיר טהור שנטמע, אין נזירות טהרה חלה. אינו יכול להתחיל למנות את ימי נזירות הטהרה, אלא עד היום השמיני שהוא יום הבאת קורבנות הטומאה. ולכן לדעתו יש חילוק בין טמא שנזר לבין נזיר טהור שנטמע. שהרי רק נזיר טהור שנטמע חייב בקורבן טומאה. אבל טמא שנזר, כיוון שאינו צריך להביא קורבן טומאה, יכול להתחיל למנות נזירותו כבר ביום השביעי. דהי תימה, אם תאמר שהברייתא הזו היא דברי רבי יוסי ברב יהודה, היא יהיה קשה. אמר, הרי רבי יוסי ברב יהודה אמר, שגם נזיר טהור שנטמא, מניין ימי הנזירות דטהרה, משביעו דחילה. כבר מהיום השביעי לטהרתו יכולו להתחיל למנות את ימי הנזירות של הטהרה. נמצא שלדעתו של רבי יוסי, גם נזיר טהור שנטמא, היום השביעי עולה לו מן המניין של נזירותו החדשה בטהרה. ולכן אי אפשר לומר שהברייתא הזו נשנית בדעתו של רבי יוסי ברב יהודה. מבררת הגמרא, מהי רבי ומהי רבי יוסי ברב יהודה? היכן נשנית מחלוקת רבי ורבי יוסי ברב יהודה בדבר הזה? אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, מה שנאמר בניין נזיר שנתאר מתומתו בתורה בספר במדבר פרק ו' פסוקים י' י' א', וביום השמיני יביא שתי תורים או שני בני יונה אל הכהן אל פתח אוהל מועד, ועשה הכהן אחד לחטאת ואחד לעולה, וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש, וקידש את ראשו ביום ההוא. הכוונה היא שמתחיל למנות את ימי נזירות הטהרה ביום הבאת קורבנותיו, שהוא היום השמיני לטהרתו, שהרי המילים ביום ההוא מתייחסות ליום השמיני שבו דיבר הכתוב. אלו הם דברי רבי. אבל רבי יוסי ברב יהודה אומר שמה שאמרה התורה ביום ההוא, הכוונה היא שמתחיל למנות נזירות טהרתו ביום תגלחתו, שהוא היום השביעי לטהרתו. ולכמן תפרש הגמרא את העמם של רבי ורבי יוסי ברב יהודה. כעת מביאה הגמרא משנה נוספת ודנה כאיזו דעה נשנית המשנה הזו. אומרת הגמרא, והדתנן, מה ששנינו במשנה, מסכת כריתות דף ט' עמוד א', נזיר שנטמא טומאות הרבה אינו מביא אל הקורבן אחד על כל הטומאות. מן תנא, מי הוא התנא ששנה את הדין הזה? שהרי לכאורה קשה, באיזה אופן מדובר במשנה הזו? אם מדובר שנטמא כמה פעמים קודם שהתחיל להיטהר, וכגון שנטמא פעם שנייה ביום השישי לטהרתו, מדוע קוראת לכך המשנה שנטמא טומאות הרבה? הרי כיוון שעדיין לא התחיל להיטהר, נחשבים כל הטומאות כטומאה אחת ארוכה. ואם מדובר שלאחר שנטהר מטומאתו הראשונה נטמא שוב פעם שנייה, מדוע נפטר בקורבן אחד? אלא על כוחך שמדובר באופן אמצעי שבו אין הטומאות נחשבות כטומאה אחת ארוכה, ומכל מקום הוא נפטר בקורבן אחד. על כך שואלת הגמרא, לפי איזו דעה מצינו דרך אמצעית שכזו? אומרת הגמרא, אמר רב חסדא, דברי רב יוסי ברב יהודאי, דאמר שמניין ימי הנזירות טהרה כבר מיום השביעי חילה, כבר מן היום השביעי חלה, ומשום כך משכחת לה, מצינו אופן שבו ניתן להעמיד את דברי המשנה, כגון שנטמא פעם שנייה ביום השביעי לטהרתו מהטומאה הראשונה, ושוב חזר ונטמא פעם נוספת ביום השביעי לטהרתו מהטומאה השנייה. ומעני מי הוא התנא ששנה את המשנה הזו? רבי יוסי ברב יהודאי, שכיוון שלא יצא הנזיר לשעה ראויה להביא קורבן, כי כיוון שנטמא הנזיר לפני שהגיע השעה שבה הוא יכול להביא את קורבנו, דהיינו לפני היום השמיני, לכן אינו חייב אל הקורבן אחד. אבל מכל מקום, אין הטומאות הללו נחשבות לטומאה אחת ארוכה, כיוון שלדעת רבי יוסי ברב יהודה, ביום השביעי התחיל למנות נזירות טהרה, לכן נחשב שנטמע תומות הרבה. דעית עם הרבי, אם תאמר שהמשנה הזו היא כדברי רבי הסובר, שמתחיל למנות נזירות טהרה רק מהיום השמיני, יהיה קשה באיזה אופן מדובר שנזיר יביא קורבן אחד על הרבה תומות. אי מדובר שנטמע פעם שנייה ביום השביעי לטהרתו מהתומה הראשונה וחזר ונטמע פעם נוספת ביום השביעי לטהרתו מהתומה השנייה, הלו כיוון שלדעת רבי הוא מתחיל למנות את נזירות הטהרה רק ביום השמיני, נמצא כולו תומה אריכתאי. כל תומאות שיתמה בהם עד היום השמיני הם כתומה אחת ארוכה. איך קוראת לזה המשנה? תומאות הרבה. שהרי הוא כמי שנטמע ביום השישי לטהרתו. והיא, אם מדובר דנטמע פעם שנייה ביום השמיני לטהרתו מהתומה הראשונה, אף לפני שהביא קורבן תומה, וחזר ונטמע פעם נוספת בשמיני לטהרתו מהתומה השנייה לפני שהביא קורבן תומה, וממילא נחשב שנטמע תומות הרבה, כיוון שהתומה השנייה באה לאחר שכבר החל למנות נזירות טהרה, כפי שמבואר בגמרא לקמן בדף חי עמוד ב', שלשיטת רבי מתחיל למנות נזירות טהרה ביום השמיני אפילו קודם שהביא קורבן תומה. אם כן יהיה קשה, מדוע ייפטר בקורבן אחד? והרי היא יצתה שעה שראויה להביא בקורבן, כלומר, כיוון שנטמע ביום השמיני לאחר שחלה עליו חובת הבאת קורבן תומה, הרי הוא כמי שנטמע לאחר שהביא את קורבנו, שוודאי שעליו להביא קורבן תומה נוסף על תומתו השנייה. אלא על כוחך שהמשנה הזו, דעת רבי יוסי ברבי יהודאי. עד כאן מוריי ורבותיי, לימוד דף י' ז' ממסכת נזיר, ואנחנו חותמים את לימוד הדף עם 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה. שאלה ראשונה, מדוע נזיר טהור שנטמע אין יום השביעי שלו עולה לו מן המניין, ותמה שנזר כן עולה לו. שאלה שנייה לריש לקיש, מדוע לא הזכירה משנתנו שהנוזר בבית הקברות אינו לוקה? שאלה שלישית, מה הפירוש לתגלחת זה וזה שווים? שאלה רביעית, מניין שקורבן טומאה וגילוח תלויים זה בזה? שאלה חמישית, מדוע כשנוקט את הברייתא שתמה שנזר שביעי עולה לו מן המניין משמע שאינו טעון גילוח? והשאלה השישית והאחרונה, מניין שימי חילותו של נזיר אינם סותרים את ימי טהרתו. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי כ"ד באלול תשע"ה סיימנו כאמור בסייעתא דשמיא הגדולה ללמוד את דף י"ז ממסכת נזיר. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי כ"ה באלול תשע"ה עם דף חי ממסכת נזיר. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה. כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים וגמורים. וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שנה טובה ומבורכת.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.